עוסקים בתופעה מאוד פסוקה של אדם שהוא נמצא באיזשהו מהלך של עבודת השם, של שאיפות רוחניות, של דברים, של עשייה. עכשיו כל המובנים שלנו, גם במובן הרוחני, גם במובן המעשי. ואף אחד כן הוא סובל מתסכולים שתמיד זה מרגיש שהוא היה רוצה להפסיק יותר, הוא היה רוצה להשיג יותר. ובכלל מה שאני עושה, שלמרות שהאדם הוא בסך הכל במהלך שהוא מהלך נאמר תקני, חיובי, אבל יש לו איזשהו פרשן מועקר של חוסר שמחה בעבודת השם, של חוסר שמחה עצמי, ואולי אפילו תחושה של חוסר ביטחון עצמי. ובנקודה הזאת ניסינו ככה להתחיל לקרוא את זה בפעם הקודמת, גם כשיצבנו את שתי פסקאות האלה בראש התשובה, פסקאות חשובות בפרק ה' פסקה ו' ו' ו', שדיברנו על כך שעבודת השם היא בעצם מורכבת משני הקצבים האלה. זאת אומרת, מצד אחד השאיפה לשלמות, מצד שני החוסר אמר יכולת להגיע לשלמות הזאת, והקונפליקט הזה הוא בעצם קונפליקט שהוא חלק מובנה בעבודת השם. וכשאדם מפנים את העניין הזה, אז הוא בעצם ידע שזה בעצם הרעיון של העבודה. אבל אמרנו שהניסיון לכלות את הנפש בצורה לא טבעית, בצורה כזאת שאדם לא יצא, הוא דבר שהוא חטא יותר גדול מאשר עצם החטא הנפילה של הנפש עושה. זה בעצם איזשהו קודם גם יסודי. אבל אני רוצה עכשיו לדבר על משהו שהוא יורד יותר לרמה היישומית. הרמה היישומית, איך אדם יבנה לעצמו את תחושת השמחה, את תחושת הציות נפש, הציות העצמי שלו בעבודה, שהוא בעצם נמצא קרוע בתוך איזה קונפליקט מאוד מאוד חזק. מצד אחד הרצון להתקדם, והרצון הזה הוא רצון מאוד חזק, שהוא איננו נותן לו מנוח, ומצד שני, העובדה שיש כל פעם נפילות, יש כל פעם חוסר השלכות, יש דברים שאינם הולכים כמו שהוא היה רוצה, איך באמת האדם יחיה בצורה של שמחה, ולא כאיזשהו, הייתי אומר, הרגעה פנימית, או כאיזשהו סלחנות עצמית, אלא להפך, גם בזמן נקודה שבאמת נזכרת את זה גם פעם קודמת, שהאמירה שמצד אחד האדם הוא חוטא במהותו, ולכן אדם שהיה מקבל את הנתון הזה, היא לא אמירה שנועדה בעצם ליצור איזשהו סלחנות עצמית, אלא זו אמירה שהיא הנחת עבודה שהוא צריך להתקדם איתה. אבל הרי לא מתוך איזשהו ויתור עצמו. אז בואו נראה ביחד פסקה במוסר אביך בפרק ד', פסקה ג', שבאתי פה נפים, לא יודע אם יש נפים. אחר שם... פרק ד', פסקה ג'. במוסר אביך. פסקה מאוד מאוד מעשית ויישומית, ככה... דברים שאני חושב שמעבר להבנה שלהם אני צריך הרבה מאוד לשנן אותם ולנסות ככה ליישם אותם, ממש צריך לקחת את זה ממש לעבודת השם ככה בצורה מעשית. אז הוא מתחיל, רבה אמר החכם שלא תתפרד הדאגה ממי שרוצה לעלות מעלה שהיא למעלה ממנו, כי דבר זה יש חוכמה רבה. זאת אומרת, זה הנחת מוצא פשוטה, שלא תתפרד דאגה ממי שרוצה לעלות מעלה שהיא למעלה ממנו. כלומר, אם אדם רוצה להתערות בעבודת השם, לא תתפרד מזה דאגה, או בהקשר של מה שאנחנו מדברים, גם לא תתפרד מזה איזושהי אולי פגימה מסוימת, אני לא יכול להתפרד מזה, איזושהי פגימה מסוימת במידת השמחה. ודבר הזה אומר הרב יש לו כלל ופרט. הכלל הוא שאינו נושא מנוחה לנפשו מפני שלא השיג את המעלה שהיא רחוקה, וזאת היא מידה רעה ואינה נמצאת באדם, כי היא מצד חסרון דעת, שזה העושה ומניעת תורת רוח בעצמו, לא למעשה, אז מתוך שאינו תורת להשכיל מהי זאת המעלה שהוא דורש מנפשו ומתעצב על הימנעה, מהו גדרה אמיתי ופניה. אם היה מתיישר בזה, כבר הייתה נפשו מהירה באור הדעת הזה, והייתה מצטלמת באור שמחה וקורת רוח של צוב לב, מפני שממנה היו מתגלים לו הדרכים הרוצים לזאת במצב הסימות הנפצה. וכיוון שאדם בא על דרך כבושה, כבר פוסק מלבבו עצב גדול, אבל כי שלא הגיע גם למחוש רצו. אבל כיוון שאינו יודע מה שהוא עצמו מבקש, אי אפשר שיתגלה לו שום דרך להערתו הרוחנית, והרי הוא יושב בחושך ובעבון נפש משמים. על כן ייקח לו האדם זמן להסתכל בנפשו, מה הוא מבקש לסיים אותו, ובאיזה דרך הוא מוצא הצלחתו. וכיוון שיעיין בזה, יפתח לו השם מבעת שערי אורה, כי טוב ישר השם, על כן יורד חטאים בדרך. באופן זה, לא יהיה לעולם חשקו אל מעלה שהיא למעלה ממנו, שכיוון שהוא מכיר את המעלה ויודע את ענייניה ותנאיה, שוב אינה למעלה ממנו. אך כל זמן שלא יתושב בדעתו להזכיר תוך המבוקשו ותפצר את כל הדמות בגולמה, יוכל לבקש משהו למעלה ממנו הרבה, ועל כן הוא בדאגה ועצב, וגם מה שלא יהיה למעלה ממנו, שידבר לו על צבא נפשו, יהיה בלא עיונו למעלה ממנו שתביאו לדאגה. זאת אומרת, זו פסקה מאוד יישומית, ומותר גם להעיר, זה מאוד אופני למוסר אביך, קצת שונה מראות הקודש. כי באמת ברוב הקודש הרב עוסק בדרך כלל במדרגות גבוהות יותר, במדרגות פנימיות יותר, שגם אם אנחנו קוראים להם בלימוד, פה זה מוסר אביך, זה בגלל זה משנה ראשונה, זה בין שלא נכתבו עוד חלקה לפחות, נכתבו בגלות, אבל אני אומר למדרגתנו, אני חושב עצמי, נאמר כך, למדרגתנו זה מדרגות הרבה יותר יישומיות. והרב הוא קושר בין הדרך של ההתעלות של האדם לבין המחצח לעניין מידת השמחה. פה בעצם שני דברים שעושים בשמחה אחת. ואומר הרב, הכלל הכללי של החוסר שביעות עצמית שהאדם מרגיש בתוכו, שהוא מחפש להתעלות למעלות גבוהות יותר, הכלל הכללי הוא שהוא לא בדיוק יודע מה הוא מחפש מעצמו. הוא לא בדיוק הגדיר לעצמו מה השאיפות שלו. וזה מאוד מאפיין, בעיקר אנשים שהם בתחילת דרכם, אבל גם אנשים שבהמשך דרכם. זאת אומרת, אדם שלא מגדיר לעצמו מה הוא, לאיזה מעלה הוא רוצה, ללמוד, אז קודם כל הוא לא בדיוק בואו ללמוד. אבל דבר שני, וזה הפרדוקס בזה, בדרך כלל, כשהוא לא יודע לאן הוא הולך, הוא לא יודע למה הוא מסוגל, הוא לא יודע מה כדאי לו לשאוף, הוא בדרך כלל יצא בדברים שהם למעלה ממנו. זאת אומרת, באופן אוטומטי, אם אדם יכול לשאוף להיות, כן, כבוד הדור, אז למה שהוא לא ישאף את זה? זאת אומרת, אם אין לו איזשהו מתווה, איזשהו ברור מי הוא, ולאן הוא בעצם צועד קדימה, באופן אוטומטי הוא ישאף למשהו שהוא למעלה. אז בעצם יוצא, הייתי אומר שני דברים. קודם כל הוא לא יודע לאן הוא צועד, כלומר לא ברור לו מה התוכות, מה המסוגלויות שלו, מה כדאי לו לקבוע לעצמו כיעד, זאת אומרת הוא בעצם תקוע באיזשהו משהו שהוא לא מוגדר, ודבר שני הוא מכריש את הבעיה, בזה שהוא גם מציב לעצמו יעדים שהם לא יתינים, זאת אומרת שהם לא שווה יתינים, אלא שהם רחוקים מאוד מהמעלה שלו. ופה הבעיה. זאת אומרת, אם אנחנו נחזור לאותו קונפליקט שהצגנו בפעם הקודמת בראש התשובה בפרק ה' פסקה ו', שעצם העובדה שהאדם הוא שואף לשלמות, והוא לא צריך להשיג אותה, זה מה שגורם לתסכול, פה אנחנו נכנסים עוד אלמנט שהוא מאוד מאוד חשוב, שהוא מאוד חשוב שהרב פה מסגרה והוא פשוט, אבל הוא חשוב מאוד גם אומר להדגשה. התחושה של העיצבון היא נובעת לא בגלל העובדה שהוא מנסה להשיג דברים שהוא לא ישיג אותם, נאמר, בצורה שלמה, אלא בגלל העובדה שהוא מציב לעצמו יעדים שהוא רחוק מאוד מהם, ועל פניו, במצב הנוכחי שהוא גם לא ישיג אותם. זאת אומרת, עוד פעם, אני אדייק יותר טוב את המשפט שאמרתי עכשיו. אם אומרים לבן אדם, ואני מתקדם קדימה עכשיו, אם אומרים לבן אדם, תשמע, יש לפניך פה עכשיו הרימה של זהב וכסף. בוא קח כמה שאתה יכול. הוא יתחיל עכשיו כפיך אותו ולהתחיל למלות את הכיסים ולמלות את התיקים שלו ולמלות את התיקים שלו. סביר להניח שהאדם הזה לא יהיה בעיצבון. למרות שהוא יודע שבסופו של יום, כן, נקציבו לו נגיד יום אחד לנושא הזה, בסופו של יום הוא לא יצליח אפילו לגרד 10% מהדבר הזה. סביר להניח שהאדם הזה לא יהיה בעיצבון אלא להפך. ככל שהוא יאסוף יותר זה ימלא אותו עוד חסק ועוד שמחה ועוד 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 ועוד, יהיה לו כיף עם הדבר הזה. הוא יגיד, על הכיפק אני מנסיג את זה, אני לא אשיג, אבל מה שאני נשיג, זה טוב לי עם זה. מתי הוא ירגיש תסכול? הוא ירגיש תסכול אם עשינו אופניו הרמה של כסף וזהב, והוא היה עכשיו רוצה, קודם כל הוא עומד ומתכנן לעצמו איך הוא עכשיו את כל הכסף והזהב הזה הוא עכשיו מכניס לכיס שלו. אבל הוא לא מצליח אפילו הייתי אומר, לא לגרל אפילו בשקל הראשון, כי מרוב מחשבות איך הוא יעשה את הדבר הזה, מרוב תכנונים, איזה משאית הוא היה רוצה להביא, איזה דברים הוא היה חושב להביא, איזה אמצעים הוא לבוא עכשיו לפעמים כל הכסף והזהב הזה, העובדה שהוא בעצם לא נוגע בסופו של הכסף הזה, זה מה שגורם לתת היצבון, זאת אומרת, היצבון הוא, פה היצבון הוא בעצם כפול, כי בפועל הוא לא נוגע בכסף והזהב, ודבר שני, הכיפה שלו היא כלפי כל הכסף והזהב שהוא רואה לנגד עיניו, וזה דבר שהוא מציב אותו בעצם כפול אדיר. הוא אומר, כל הכסף והזהב הזה לא מצליח להוציא ממנו אפילו לא שקל אחד. זה בעצם הרעיון שמה שהרב פה, אם אני צריך להמשיך את זה, זה בעצם הרעיון שמה שהרב פה אומר. אם האדם יצליח ליצור איזשהו מנגנון שבאמצעותו יתחיל לאסוף את הכסף והזהב הזה לתוך כיסו, הוא לא ירגיש מתוסכל מזה שישאר עוד הרבה. בסדר, הוא בעצם יגיע, בסדר, זה הפחות שלי, מה הצלחה שלו, אבל לפחות מה שאני עושה, אני עושה את זה בקצב טוב, כמה שאפשר, אני מצליח, זה מצליח, אני מתקדם, אני עושה, זה הכיף. אתה כבר אומר לנהל, לפעמים אני זוכר את עצמי, שהייתי בחור בישיבה, אני זוכר שפעם עמדנו מול הצמצייה, אמר לי מישהו, תסתכל פה על כל המדפים של הצמצייה, ואני אומר גם פה, אתה יכול להסתכל פה על כל המדפים של הצמצייה, אז הוא אומר, תקרה פה 120 שנה, כמה מתוך הספרים אתה צריך לגרד פה? מתוך כל הספרים האלה, כל הספרים האדירים האלה, כמה? 5%, גם ל-5% הזה, גם לא, אין ל-5%, אפילו 5% לא תשמע. תראו כמה עשרות אלפי ספרים מונחים לנגד עיניכם, כמה אתה יכול כבר לגרד מתוך כל הספרים האלה? כמה? וגם כמה שאתה צריך ללמוד, כמה כבר תדע את זה באמת, כמה לא תלמד את זה לעומק, כמה תזכור מתוך הדבר הזה. כאילו מה אתה עומד מול הסוף האדיר הזה? ואני אומר, אם מסתכלים על הדברים בצורה הזאת, זה נקרא מאוד מתסכל. אבל אם אתה בעצם עושה כל הזמן בקריאה של עוד ספר ועוד ספר ועוד ספר, המחשבה שבעצם נשאר לפניך עוד 98% ספרים, היא לא תפגום כי הוא זה במידת השמחה שלך. ולהפך, אתן מסביר למה להפך. אבל קודם כל זה המקווה היסודי, מה שאתה קורא לזה, זה הכלל של העבודה. עכשיו הרב אומר פה נקודה נוספת, שגם אותה קראנו. הרב אומר, נו טוב, אבל בכל זאת בן אדם עומד מול האתגר הענק הזה. הוא רוצה עכשיו להתקדם למעלות רוחניות ובשיפות רוחניות, והוא מרגיש שהוא לא מצליח, לא הולך לו. בסדר, נו, אוקיי, אני לא עכשיו שואף שאיפות שמאוד מאוד רחוקות ממני וזה, אני שואף שאיפות מאוד מאוד מוגדרות, אבל לא מצליח בדבר הזה. אומר הרב, יש משוואה מדויקת בין חוסר ההצלחה לבין חוסר התכנון הנכון של הבן אדם. אין דבר כזה שבן אדם לא יחשוב טוב, הוא לא יצליח להתרומם מהמצב שבו נמצא באופן אמיתי ובאופן עקבי, ולא באופן רגעי. זאת אומרת, כל חוסר הצלחה היא תוצאה של חוסר תכנון וחוסר הבנה של מי הוא, מה הוא ומה הוא מסוגל לבצע. וזו הנחה שהיא מאוד מאוד חשובה. היא מאוד מאוד חשובה הנחה הזאת. זאת אומרת, הרב אומר, אין מצב שבו האדם צריך להתקדם קדימה ואין לו תקלים לזה. לא יכול להיות דבר כזה. לא יכול להיות. יכול לבדם להגיד, אני לא מצליח, אני לא מצליח כל מה שאני עושה. אני מנסה את זה וזה לא הולך, אני מנסה את זה וזה לא הולך. אני לא מצליח, לא מצליח. יש כאלה יותר תעזרו לי. כן, תעזרו לי, איך אני עכשיו? אז הרב אומר, אין דבר כזה של מצב שהוא מובנה של חוסר הצלחה. חוסר הצלחה הוא חוסר יכולת של האדם להבין מה הוא בעצם המעלה שהוא היה רוצה לרכוש, והאם המעלה הזאת אכן באמת מתאימה ליכולות שלו, ומה עם הדרכים שבאמצעותם הוא רוצה לקנות את המעלה הזאת. זאת אומרת, אמרנו בשלושה דברים, זאת אומרת, גם מה המעלה, מה הכלים שלך, ומה הדרכים שבאמצעותם ועכשיו בעצם להתקדם לכיוון המעלה הזאת. אין, במילים פשוטות, אין בעיה שאין לה פתרון בהקשר הזה של התקדמות עבודת השם. אין דבר כזה שאין פתרון. חייב להיות איזשהו פתרון מסוים שבאמצעותו האדם מתחיל להתקדם. יכול להיות שיקח לבן אדם זמן לעלות על הפתרון הזה. זה לא משהו שהוא עושה פה, שהוא יחשוב איזה לילה אחד ובבוקר הוא יקום והכל יהיה ברור לו. זה יכול להיות שכאילו יהיה לו כמה טיוטות במהלך הזה, אבל אין דבר כזה שלא ימצא לזה פתרון.
מה שיש להגיד?
קודם כל
צריך איזה מהלך
שרוצים להציג אותם? קודם כל, הנה, בוא נקרא לזה בשנות. הכלל הוא שאינו משנה נוכל לנפשו, מפני שלא השיג את המעלה שהיא רחוקה. וזאת היא מידה רעה, ואינה נמצאת באדם, כי היא מיתת חסרון דבעת, שזה העוצר, ומניעת פורת רוח בעצמו לא ימצא, רק מתוך שאינו צריך להשכיל מהי זאת המעלה שהוא דורש מנפשו ומתעצב על ימנה, מהו גדרו האמיתיות לאה? אם היה מתיישב בזה, כבר הייתה נפשו מהירה באור הדעת הזה. הייתה מסתיימת באור שמחה וקורא שרוח חשוב לב. זה שממילא הם מתגלים מהברכים הולכים לפני מצב הנרשמות ונקצב. וכיוון שאדם בא על דרך כבושה, זה הנקודה החשובה, כיוון שאדם בא על דרך כבושה, כבר עוצר מבבו עצב גדול, אף על פי שלא הגיע עדיין למחוז קצו. זאת אומרת, הוא צריך לברר עצמו מהי המעלה הזאת שהוא דורש מנשקו, וזה כמובן אומר, כשאתה אומר לך מהי המעלה, וזה קודם כל מי אני, מה היכולות שלי, מה אני מסוגל, ולאיזה מעלות אני עכשיו יכול לשאוף, בהתקדמות קדימה. זאת אומרת, זה בעצם ברור שהוא דו צדדי, כלומר, זה לא משהו שאתה קורא לדבר. טוב, אני עכשיו הייתי רוצה לסיים את השעה, אוקיי, אז מה, עכשיו אני עכשיו מתחיל ללמוד, ברכות דף ב', עובר חודשיים, אני עכשיו ברכות דף ט', אז מה עכשיו, איפה אני ביחס? ברור שזה לא פה, מהי המעלה, אתה נושא לך, ומי אני, מה אני ביחס למעלה הזאת? והרב מוסיף ואומר, גם מה הדרכים, כלומר, ככל, וזה גם הולך חתוך בשני, ככל שהאדם מברר לעצמו מהי המעלה המתאימה לו, גם הדרכים ללכת למעלה הזאת, גם הם מתבררים בהם, מתבררים תוך כדי.
זה
פשוט שהרב
כותב, זה ודאי שהוא יגיע למדרגה לו, או איתם זה שיודע מה הדרך שלו, מספר מוכנה,
אנחנו לא מתנפשים כשכל אדם הולכים לנפשו. מה לא אומר? יש לך לדעת משם שגם בדעות
שהוא יגיע
למדעות? לא, לא, הוא אמר, שתהיה עוד הרצון. הוא אומר, כיוון שאדם בא על דרך כבוש, אבל פוסק מלבוא עצב גדול, אבל כשלא הגיע עדיין למחוז חוצו, ומשמע שאדם לא בטוח שהגיע למחוז חוצו. עצם העובדה שהוא דורך על איזשהו מסלול.
אבל מה, לא, לא, לא שזה איזה, מה זה?
לא, לא.
אני לא יכול לדעת את דרכים
דנות בכל הדברים,
אני
יודע
שכל הכלים,
גם המילה, גם
המילה,
אני יודע כמו
מה...
מה שאמרנו... על פניו, אני אומר כרגע בזהירות, אחרי אני באמת במהירות התשובה אני אוסיף לכיוון הזה שאומר, על פניו הוא סימן לעצמו מהי הדרך, והוא בעצם עכשיו, וכמובן, בא לי שחומר לעצמו מהי הדרך, הוא מתחיל להיות ברור לו, אז הוא מתחיל להיכנס לאיזשהו מהלך של תיקון. כשאתה שואל את עצמך, היום הלך לתיקון הזה הוא גם כן בדברים מעשיים או בדברים מחשבתיים, הרב אומר שגם בדברים מחשבתיים זה כבר עבר הסוג של עצמו, נותן לאדם איזשהו מתווה להיכנס למרמה היישומית. כן.
אני מבין את זה,
אני אומר, אני לא יודע לגירוש, זה נכון לדרך. אני חושב שזה לא חשוב. תראה, אמרנו את זה גם בפעם הקודמת, גם כשאנחנו בעצם מדברים על העניין של שאדם לא עצוב, כן? זה לא אומר שאין לו נקודה של משברים, שאין לו איזשהו מירות, כמו שהרב חוקש לברות התשובה, איזשהו מירות מסוימת, או איזשהו צער מסוים בבלכות מסוימת שהוא נופל. זה לא, אין לו כל כך ביטוח לפני צער ומירות, כי אמרנו שהמירות והצער הוא חלק מהמנגנון של ההתקברות, אי אפשר לוותר עליו. אבל השאלה היא, מה בעצם העמדה הבסיסית שלו שהוא בעבודה ראשית? האם זו עמדה בסיסית של חוסר ביטחון עצמי, של ייאוש מיני עצמו, של עיצבון, של איזשהו מין תחושה של מנצה עצמית, או לדעת כזה, אני מסוגל, אני יכול, בואו לחשוב טוב, איך אנחנו פותרים את הבעיה. ואני אומר, אם אדם ירגיל את עצמו לחשוב בצורה הזאת, ירגיל את עצמו לחשוב בצורה הזאת, זה כשלעצמו, הייתי אומר, גם יבנה לו מנגנונים של פתרונות. כלומר, מאוד יכול להיות, שאדם פשוט לא רגיל לחשוב בצורה הזאת. אנחנו הרבה מאוד רגילים להציב לעצמנו אתגרים, והרבה פחות רגילים להציב לעצמנו שאלות כמו מה האתגר הזה, כאילו בשלב קדימה, אוקיי, מה האתגר הזה, למה בעצם אני צריך אותו, בעצם כמה הם עושים לי, כמה אני מסוגל לבצע אותו, ואיך אני הולך לבצע אותו. זה שאלות, אולי יש פה חידוש בדברים האלה, אבל אני חושב שהחידוש הוא עצם העובדה שאנחנו נעשים מודעים יותר ויותר לעניין הזה.
הרב אמר איזה שלושה דברים שכאילו בשביל למנוע את המצב הזה, לא הבנתי מה הם.
אני אומר, דבר ראשון, הוא צריך להגדיר לעצמו איזה מדרגה הוא היה רוצה לרכוש, איזה מעלה הוא היה רוצה לרכוש, איזה עניין הוא היה רוצה לרכוש.
זה מוגדר לו, לא? בגלל זה הוא עצוב, הוא לא משיג את זה.
לא. ההגדרה היא לברר לעצמו בצורה ברורה, מהי המטרה. כי הרבה פעמים אדם נע בלי מטרות. כי באופן כללי הוא היה רוצה להיות יותר עובד השם, באופן כללי הוא היה רוצה להיות יותר זה, באופן כללי הוא לא מציב לעצמו יעדים מוגדרים, למה הוא בעצם. וחלק מהגדרת המשימה הוא גם למה הוא מסוגל, איפה הוא עומד ביחס למשימה הזאת. זה דבר מאוד קל, זה לא קל. כשאדם מסמן לעצמו איפה הוא נמצא ביחס למשימה הזאת, זה הדבר השני. והדבר השלישי, שהרב אמר שזה כאילו ממילא יוצא, זה גם הדרך, איך הוא עכשיו מתחיל, איך הוא במצווה של הדרך מתחיל עכשיו לפעול. ועצם ההחלטות האלה הן של עצמם כבר סיפרו תחושה של שלושים חכמים. כן.
אם אדם הזה פועל, זה יותר נכון, זה לא לשם. זה פועל, זה לא אבל עדיין, נכון, יש לו הרבה דבר,
יש לו סבלנות, גם... ברור שצריך תראי, אם הוא צריך להתנגד פה נמצא, הוא צריך להבין שיהיה ככה הרבה זמן. אני לא בא להגיד, וזה נקודה שמסת השובה, אני לא בא להגיד, שאדם צריך להציל לעצמו משימות קטנות. אלא אם הוא מציל לעצמו משימות גדולות, שבתוך המשימה הגדולה יציל לעצמו יעדים קטנים, כי המרחק בינו לבין המשימה הגדולה עלול פשוט להפיל אותו. אם למשל הוא יחליט בגדול שהוא רוצה, אני אומר, הלוואי שהיינו בונים בצורה הזו. אני לא פעם אומר על זה שמה שהרמב"ם כותב בשמונה פרקים בפרק ה', שצריך שאדם יסכים את כל מה שהוא עושה במהלך חיים שלו לתכלית של ידיעת ואהבת השם. זאת אומרת, כל מה שהוא עושה, אם הוא שותה כוס קפה או שהוא הולך לאכול או שהוא עושה, הכל מתוך מטרה להגיע לידיעת השם, זה מעלה אדירה. זאת אומרת, אדם מסוגל להציב לעצמו איזשהו אתגר רחוק ולבנות לעצמו המון אתגרי ביניים איך הוא מגיע למצב הזה. ברור שזה היה המועדה. ברור שאם אדם אמר מציל עצמו אתגר, אני עושה את השעת. הוא אומר גם, יש לי פה גמרא, אני לא יודע. אז בואו נראה מה אני עושה עכשיו. עכשיו אני, דבר ראשון, אני מתרגל את החלק של לימוד בר בפשט. דבר שני, אני מחזק את הידיעות הכלליות שלי בזה. אני מתחיל עכשיו ללמוד לדף יומי. אני מתחיל להציל עצמי אלף אחד אתגרים. החשש הוא שהרבה פעמים אתה במסגרת האתגרים במציל עצמך, אתה היד הרחוק איפה שהוא נפתח. אם אדם מסוגל לעשות את זה, זה ודאי יש לך דבר טוב ביותר, שיש לך יעד רחוק ויש לך יעדים קרובים. עכשיו, התוצאה של הדברים האלה, התוצאה של הדברים האלה, בואו רגע נמשיך כאילו במשפט הזה, וכן נעבור לעניין של השמחה. הרב אומר, אבל כיוון שאני לא יודע מה שהוא עצמו מבקש, אי אפשר להתגלה לשום דרך להערתו הרוחנית, והרוב יוצא את החושך ודאבון ארץ משלים. על כן ייקח לו האדם זמן להסתכל בנפשו, מה הוא מבקש לשלמותו, ובאיזה דרך נצטרך להצלחתו. וכיוון שיעיין בזה יפתח לשים את דף שערי הוראה שטוב וישר עשו ולכן לא מסתכל עם הדף. זה נקודה שמאוד חשובה. האדם צריך באיזשהו שלב לעסוק. לעסוק. ולא בפעם אחת, אלא מדי פעם. פשוט לעסוק. לעסוק, לתת מנוחת הנפש, פשוט. ואני אומר שמבורה פנימים בדבר הזה, פשוט לעשות, לתכן לעצמו איזה יום, איזה שעה שהוא הולך עם עצמו, יושב בבקד, ואני אומר לו, כן, להתבודד, להתבודד. להתבודד עם עצמו, מה?
הוא יכול
להתבצע כאילו את עצמו? כן, לעצור, פשוט לעצור. לעצור, פשוט לעצור, ולא להתעסק בעשייה, שהרבה פעמים העשייה עצמה היא גורמת את הבן אדם למצב שהוא לא מצליח אפילו לחשוב לרגע. לפעמים בצורה פרדוקסלית, דווקא הלימוד יתר גורם לבן אדם שהוא לא מצליח לעצור פעם אחת ולהגיד לכם, אני רוצה משהו. לא פעם אחת, מדי פעם משהו. מה אני רוצה משהו? איפה אני עומד עכשיו ביחס לדברים? עצור, תחשוב, תחשוב, זה הולך או לא הולך? כתבתי לי ילדים בקרב השנה, זה הולך או לא הולך? לא הולך, לא הולך, לא הולך, לא הולך, אז למה לא הולך? בוא נראה מה קורה כאן, מה קורה כאן. ולפעמים המסקנות שלהם יהיו מאוד טריוויאליות, מאוד מאוד טריוויאליות. וכאן הוא מגלה שמה שדופק אותו זה החצי שעה של הבוקר הוא מאחר את התפילה שלו. אם הוא ישחרר את הפקק שמה, זה יעזור לו כאילו להתארגן טוב יותר על הבוקר, ואם זה יעזור לו להתארגן טוב יותר על הבוקר הוא גם יסיר חלק מהחיים. הוא מגלה איזושהי חוליה בעייתית אחת, שבאמצעותה עסק משתחרר. לפעמים זה טוב, וכן הגמרא, יש פסקה פה באורות הכל, שהרב כותב, שלפעמים הלימוד של האדם, הוא גורם לבן אדם, זה תוקע אותו. יש בעמוד ראש נושא, ככה מעל שמעתי את מידי לשמאל, הוא אומר, תראו משפט, בואו נראה ג' עמוד ראש נושא. הוא אומר, לפעמים אדם צריך להתיישב בדעתו, שלא להיות רדוף תמיד מחובת המעשה והתלמוד, אלא לתת לעצמו הנחה ורבע, כדי שתתעלה נשמתו בעצמה, ותתרחב בפעולה הפנימית ובצד החיים העצורים, בתוך כל המעשה והתלמוד, בתוך כל העבודה והתפילה. אתם רואים? זה משפט. עוד פעם, אני אומר, לפעמים אדם צריך לשאת לדעתו שלא להיות רדוף תמיד מחמת המעשה בתלמוד, אלא לתת לעצמו הנחה ורבע. כדי שיתעלה לנשמתו בעצמה, זה נחל בפעולה פנימית, נשאת לכם להשכנת בתוך כל המעשה הזה, בתוך כל העבודה הראשונה. ואחרי שיטת הראש, כדושת שבת יש בה, מתאמץ את הנשמה לשוב ברוב כוח לעבודה רוחנית ומעשית, שכל פרטי יהיו רעננים, ומתאים כוח חיים של ידעת המילה המורה ברוחם. זאת אומרת, נפתח מאוד גבוה. זה אומר ככה, אדם לומד, 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 לומד. הפנימיות שלו הולכת ומשתכללת. הפנימיות שלו הולכת נעשית פעולה יותר, נעשית יותר אלוקי, יותר... הוא לא נותן לנסה לבוא לזה ביטול, הוא פשוט חונה אותו. עוד לימוד, ועוד מר, ועוד זה, ועוד חברות, ועוד. תן לפנימיות שלך להסתכל, ואני חושב שאתה קורא את זה במוסר מרוויח, אתה רואה את זה ברמה היישומית יותר. פה מדובר כאילו ברמה מאוד פנימית, כשאני נותן ביטוי לנשמה, זה דבר שהוא מאוד גבוה. אבל ברמה היישומית, תן לעצמך לזמן לחשוב על הדברים, להסתכל בנפשו, מה מבקש לשם אותו? לאיזה דרך נצטרך לעשות אותו? אגב, זה גמר מפורשת, מה שרק הוא כותב. המקור לדברם, נתתי פעם, בשבת קי"ט, הגמרא שם אומרת שרבי זרע היה הולך אחרי התלמידים. היה הולך אחרי התלמידים והיה אומר להם, במצות המיניים שבשבת, כן? הוא היה רואה אותם שהם מפלפלים ככה בדבר הלכה, שהם מתווכחים ולומדים ככה בלומדש ככה, ולומדים ככה חזק, אז הוא היה אומר להם, במצות המיניים פה, אל תחלו לנו נגד, כי אל תחלו את השבת. ולומדים יותר מדי, זה יותר מדי עשייה של חול. ואז חולים את השבת, אתה מנופת הנפש, קצת מרגוע. אז אפשר לשאול את זה כאילו כאיזשהו מין מנופה כאילו, הייתי אומר כאילו מנטלי, כאילו קצת לרענן, לשטוף את המוח, כמו אנשים כאילו לשטוף את הראש, אבל יש פה גם משהו פנימיות, זאת אומרת, הפנימיות של האדם בעצם מתחילה לדבר. הרבה פעמים, אני חושב, לא אחד ולא שניים, וכל כל אחד, שמכינים מדע שיעור או שיחה או משהו, מכינים איזשהו משהו, אתה נמצא באיזשהו בירור עם עצמך, אתה מחפש מקור או זה, מחפש מקור, אתה מחפש איזשהו משהו, ואתה לא מצליח כאילו להגדיר עצמך. מתי לפעמים נופל לך הסימון? נופל לך הסימון כשאתה, נגיד, הסתכם לרגע, אני יודע מה להתפנות, או אתה קם לאיזשהו רגע, אני יודע מה לסטוף משהו, כשאתה יוצא החוץ, אז פתאום המחשבות כאילו זה עזוב, עוד לך בראש, ופתאום הדברים מסתדרים, ואז פתאום בום, נופל לך הסימון, רגע. יש משהו כאילו בהפסקה, איזשהו מנוע פנימי עובד בצורה יותר דומיננטית, כן, אתה לא מלאית אותו כל הזמן לדברים חיצוניים, וזה דבר של עצמו, נותן למנוע אפשרות להגיע למסקנות הרבה יותר טובות הרבה יותר. בקיצור, זה דבר שכדאי לאמץ אותו מאוד, והרב מוסיף שכשאדם מאמץ את זה, זה בבית המשיח לדשמיא. עכשיו מה התורה של הרב מביא, ראיתם? כי טוב ישר השם, אז כן, אורך חטאים בדרך. כן, למה הוא אומר לך חטאים בדרך? באופן כזה שאדם... כשאדם רוצה לחפש את דרכו, אז יש פה הערה, יש פה סטייה של דשמיא, כשאדם פותח לו שערי אורו. זה דבר שהוא, אני מניח שאצל רובכם, אני מניח שזה מנוסה ובזוק הדבר הזה. כשאדם רוצה ללכת מאוד בדרך מסוימת, הוא מקבל הערה.
מתי, כמה
זמן מאוד. כי לפעמים אדם לא נותן לעצמו אפשרות לחפש פתרונות. הוא כל הזמן מנסה דרכים, מנסה לפעול מהזמן, ושם עולה תלפים מתייאש. די, זה... זאת, כן, הרב כותב ויש מקום כדי להראות מדברות התשובה, המשרה, שאומר שלפעמים אדם כאילו כבר מראש, הוא כבר חסר ביטחון לייצר לעצמו מטרות. כבר אולי אני לא אעשה אותם, אבל זה... כאילו מראש הוא כבר ירד מזה. כאילו, יש לו מחשבה טובה, הוא אומר, אלא זום, אלה... בעצם זה שום דבר. הכל עובד, כן.
בשעה הבאה שאנחנו עושים בעבורות הקודש, למה הרצפה אחרי הפגיעה במדינה מסוימת שהיא הפגיעה רוחנית פוגעים את הנשמה? כבר הרבה תמיד היה אומר שעל כל הזמן השמיים לא היה להם רוחנית, לא היה להם רוחנית. כבר
אומרים בעצם לשבות את הדבר הזה בשביל הנשמה.
כי סוף סוף, וזה דברו מאוד מאוד מלאך מאוד להיות הרב בעבורות הקודש א', כי סוף סוף כל מה שאתה לומד זה בא לך מבחוץ. וכל דבר שבא לך מבחוץ, בסופו של דבר זה לא בדיוק אתה. זה גם אתה, אבל זה לא בדיוק במאה אחוז אתה. כשאתה תהיה באמת אתה, אתה צריך מנוחת הנפש, גם צריך איזשהו זמן עיכול את הדברים שאתה רוצה שהם בחוץ, ולעבד אותם, ולעשות אותם דברים שהם הולכים לפוטנטים ממערכת החיים שלך, ולא כדברים שהם תיאורטיים, כלליים, רוחניים. זה יכול להיות משהו נפשי, משהו שהוא דומיננטי.
עכשיו גם לפעמים כדי לספר את המירוץ, פשוט צריך לעשות את החשבון הזה, איך אני מתקדם. אתה יכול לרוץ, אבל אתה לא רץ נכון, אז
חבל. נכון, אתה לא יכול לרוץ נכון. בכל אופן, התוצאה של הדבר הזה תהיה, ותשימו לב, ככל שהאדם יסביר לעצמו משימות, אז הרב אומר, באופן זה לא יהיה לעולם חסקו אל מעלה שהיא למעלה ממנו. כי כמה שהוא מכיר את המעלה ויודע כי אני אמצמי, שוב אני אראה למעלה ממנו. זאת אומרת, הרב אומר, אני אמק את זה בהסבר אחד. זאת אומרת, הרב אומר, שככל שהאדם מוגדר לעצמו לאן הוא בעצם צועד, אז הוא גם לא ישחוק רחוק מדי. למה לא ישחוק רחוק מדי? כי אז הרב מסביר פה שברגע שהוא מכיר את המעלה, אז הוא כבר לא רחוק ממנו. כאילו, הוא יודע בעצם מה הוא צועד, אז הוא כבר לא רחוק ממנו. אבל אני חושב שהסבור, אז אני רוצה לעבוד קופה דבר, בדיוק, ברגע שהאדם מסביר לעצמו את מערכת השליפות שלו, אז הוא לא יצטרך משהו שהוא רחוק ממנו. הוא לא יצטרך משהו רחוק ממנו. מגיע, מתי מה הדבר דומה? אדם הולך בדרך, הולך צעד אחר צעד. הוא לא פתאום באיזשהו שלב, הוא יוצא לעשות צעד ולעבור 30 מטר. אין, זה לא... טוב, ברגע שהאדם צועד, ברגע שבן אדם צועד, והוא יודע בעצם מהו הקצב שלו, יודע מי הוא, מה הוא מסוגל, אז ברור שבאופן, הייתי אומר, מובנה, הוא רוצה לצעוד, בעצם למשהו, מה פתאום שהוא יחשור עכשיו לעשות צפייה שתיקח אותו 30 מטר קדימה? מתי הוא מתחיל לפנטז דברים כאלה? בזמן שהוא לא מתחיל, הוא לא מצליח לעשות כולו לצעד אחד. אדם שלא מצליח לעשות צעד אחד, אז הוא אומר, הנה עכשיו בשנייה אחת אני... כן, רק אדם מפשש עצמו, כאילו הוא אומר, לא הספקתי, לא נורא, עכשיו אני אספיק בשעה הזאת, אני אספיק כל מה שלא הספקתי במשך השבע שעות. יש משהו כאילו בבן אדם שאומר לו, עכשיו, תוך לילה אחד אני גומר את השעה ואני אספיק עוד מישהו. כי אני חושב שמתבטל כל הצוות. יש משהו כזה באישיות של הבן אדם שמשקר אותו. שגם הוא אומר, יש לו גירור בפני עצמו, אבל כשאדם לומד ולומד ומבין כמה עמל יותר בשביל להתקדם צעד קדימה וזה, אז מה חושב שיחשוב כאילו יוצא? וזה הדבר הטוב ביותר שיקרה לבן אדם. שהוא נעשה ריאלי, הוא נעשה ריאלי והוא מתואם מאוד בין הקצב של היישומים שלו לבין השאיפות שלו. זה הדבר...
זה עצמו עובדה שישים מתכנן?
מה?
עצמו אתה רוצה להגיד שאין מציאות שאדם מתכנן דברים שמעבר ליכולות שלו?
לא, ודאי שיש. ודאי שיש. אבל אמרתי, ברגע שאדם נניח מתחיל ליישם מעלה שמתאימה לו, ועכשיו בטח נמצא בתוך איזשהו מהלך מסוים, לא יקרה לו מצב, במצב נורמלי, שפתאום הוא ירצה לעשות שבע פציעות בפציעה אחת. כי הוא נמצא בתוך מנגנון של הפציעה, הוא יודע בדיוק מה הוא עושה ואיך הוא עושה וכמה לוקח לו זמן לעשות. לפעמים אני חושב שבמצבים הרבנות אפשר להרגיש את זה. זאת אומרת, כשאתה נמצא רחוק מהיעד, אתה אומר, טוב, עכשיו בחודש אחד אני אספיק עכשיו ללמוד עשרה סימנים. אז אתה נמצא קרוב אליה, אז אתה יודע כמה עמל לוקח לך בשביל לגמור סימן אחד, אתה יודע לספור את הימי לסגור 21 יום, נכון? יש 21 יום, אני יודע בדיוק כמה אני אספיק. אתה יודע בדיוק מה אני שווה, אני כבר מאוד מאוד מסוקק בעשייה. כאן אתה לא ריאלי, אתה רחוק מזה, כמו שאתה רחוק מזה, אתה יותר ויותר לא ריאלי. טוב, בכל אופן,
ואותו רעיון שאמרנו באחד השיעורים הקודמים לפני שבועיים שלושה, על אותו אדם ששואף קדימה, והוא... זה לא, זה... כאילו, הוא טועה בהערכה העצמית שלו, בגלל זה הוא נהיה עצום.
כן, פה אנחנו מדגדקים אותו בדברים. עכשיו, מתוך זה...
אני חושב שאתה עושה להציג יערמי, ולסוג במידות.
זה צריך מסע פנימי מאוד 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 טוב בתוך עצמך, לדעת איפה הלקויות של האדם ולנסות לזהות דברים שהם יותר מרכזיים בבעיות האלה ולראות האם אתה יכול לשדרג בתוך הדברים המרכזיים יותר לשדרג איזה שהם שדרוגים שהם ריאליים. אבל יש גם כן אמירה שהיא הפוכה ואני אומר אי אפשר כל הדברים עכשיו עד אחד, לפעמים זה מפוך. לפעמים כשאתה נתקל בקשיים, אז לך לברוח מהקשיים וילך למחוזות נוספים. אבל בצורה כלל כאילו צריך להתבונן מאוד מאוד פנימית, איפה בדיוק הבעיות, ושם כאילו להגדיר עצמו יעדים יותר, אם זה קשור למדה מידה למידת הזוזו, אותו השמחה, אבל זה כל, בכל מידה יש איזשהו...
אבל אתה דומה את ההסתרה הזאת, איך לא פעם שאתה נתקל?
הוא
לא
בקטיבי כבר, הוא לא בקטיבי, אבל הוא חי עם עצמו, אדם חי עם עצמו, חי עם עצמו כל יום. מכיר את עצמו, מכיר פה הנפילות שלו, מכיר איפה שבן אדם נופל, אתה מאיפה בעיה מבוטין, איפה שבן אדם לא עולה פה, יש לו שבעיה מבוטין, זה לא בעיה עצמונית. היא בעיה מבוטין, זאת אומרת כאילו איפה היא יותר נופל, איפה הוא יותר מזהה את הבעיה. ושם הוא נפות לשדרג את זה בעצם. בכל אופן, מה שאנחנו אומרים, אז אני אומר, קודם כל, מבחינת האמירה העקרונית, עכשיו אנחנו אומרים, הייתי אומר, היכולת של האדם, היכולת של האדם לעשות השלמה עם עצמו, זה העובדה שהוא, אני מתאר לך, לא מבוצר לעצמו, כלומר הוא לא סולח לעצמו על השטויות שהוא עושה, הוא שלפה בשנים הוא פולח, שכל מה שהוא עושה, בסדר, אין אדם, אין שלי כבר שחיר עושה טוב, הוא לא יוכפה, אני חלק מהכלל הכללי, שטויות חוקים, גם אני חוטא, גם אני מותר קצת לחסוך. זה לא הכוונה, זה ברור שמדובר פה באיזשהו דרישה עצמית מאוד מאוד גבוהה, אבל היכולת שלו למד להתרומם זה העובדה שהדרישות שלו מעצמו נעשות מאוד מאוד מוגדרות ומאוד מאוד מדורגות, זאת אומרת מאוד מאוד מתאימות למצב שבו נמצא. ככל שהדבר הזה יהיה מדורג וישים, ככה האדם יותר ויותר יוכל ליישם לעבודת השם. והנקודה הזאת היא המפתח לשמחה. זאת אומרת, עד עכשיו דיברנו יותר על ההרגש של דרך העבודה, אבל הנקודה הזאת היא כאן המפתח לשמחה. ונצטרך אולי להסביר את זה, את העניין הזה בוועידת השמחה. תראו, בוועידת השמחה יש שני פנים שהרב מסביר אותם בפרק א' פסקה ט' במוצר אביך, יש שמחה וטוב לבד. ושתי בחינות שקיימות במדרגת השמחה, ששתי הבחינות האלה הן עיצום של מה שעכשיו אמרנו. ומי שיש מוצר אביך יכול לראות את זה, לא עכשיו, גם אחר כך, בפרק א' פסקה ט'. אני לא יודע שעושה בכל הפסקה, אבל את העיקרון שלה.
זה העיצום של הפסקה.
כן, זה בעצם התוצאה של ההצלחה של האדם בהתקדמות שלו בעבודת השם. אז אומר הרב ככה, גם שם הוא מתחיל את אותו עיקרון, מכלל לימוד היראה הוא להבין בעצמו מהם הדברים הגורמים לו שיכבד על הבניין היראה. והרב אומר שחלק מהקושי בעבודה זה העובדה שהוא עובד מתוך עצבות. זאת אומרת, יש לו שומעים מעגל סגור. האדם לא מצליח, אז הוא עצוב. עכשיו, בגלל שהוא עצוב, הוא גם עכשיו לא יצליח. זאת אומרת, יש לו שומעים מעגל שדופק את עצמו, אבל מעבר לעובדה שהוא לא מצליח ליישם את עצמו, כמו שאמרנו קודם, העובדה שהוא שוקע בעצבות, זה עוד יותר מרחיק אותו מן המטרה של היכולת של לצאת מעצבות. למה? כי כשאדם הוא עצוב, אז הוא קורא לו בעצם כל הדברים הכי רעים שיכולים לקרות. הוא בעצם נעשה חסר כוחות, הוא לא מאמין בעצמו. הוא סגור בתוך איזשהו קונקי, הוא לא פתוח עכשיו לרעיונות חדשים. הוא נמצא באיזשהו חוסר ביטחון עצמי. באיזשהו מצב של פסיביות, באיזשהו מצב של מוות כזה, מוות פנימי. זה מה שהמצב של התאבות. אז יוצא בעצם, אתה נדרש עכשיו להתקדם עבודת השם, ויצא הלאה ועלה מדרגות בעבודת השם, זאת אומרת, לצאת מעצמך, לחדש רעיונות, לפרוט איזה, להיות איזושהי חשיבה יצירתית, מה שעד עכשיו לא עשית, לחשוב טוב, אתה שם אותו של עצמות. אז אומר הרב, העצמות זה בעצם לא נותן לבן אדם להתקדם. אז בעצם הוא בוסס את עצמו בתוך פגישה, שעכשיו הוא בעצמו כבר, חלק הייתי אומר מהבעיה שלו, שהוא פשוט לא... הוא פשוט השקיע את עצמו בתור שהוא לא מצליח שם להתקדם. אז אומר הרב, ראשית העבודה היא שיקרה לשמחה וטוב לבב, וזו נקודה שהוא לא אמר אותה בפסקה שקראנו, זה משמעות. עכשיו הרב מסביר מה ההבדל בין שמחה לבין טוב לבב. נראה את שני דברים, השמחה לפני עצמו וטוב לבב לפני עצמו. ויש אפשרות לשמחה בלא טוב לבב, והיא אינה רצויה. ויש מקום לטוב לבב בלא שמחה. והנה, הרבה ראו בספר שיהיו עבודה של תורה והתפילה בשמחה, וכפו עצמם לעשות בשמחה, אבל לא ראו בשמחה להשתלם לאט לאט, אז תהיה ראויה עליהם השמחה בתורה ובתפילה וכל מיני עבודת השם. אם כן הרבה שנכנס בלב רוח שמחה, אבל אין יותר טוב עליו, שאינו חפץ בשמחה זו באמת, ואינה נוחה לו, רק שהיא חובה עליו. זאת אומרת, יכול להיות מצב שהוא מדהים באבסורדיות שלו. האדם אומר, צריך לעבוד לכם מתוך שמחה. לא, אבל לא שמח עכשיו. אז בואו, אבל תמיד לא שמחים. אז המשפט הזה נמצא את הסטטוס, חייבים להיות שמחים.
אין
לך דבר, אין לך חוץ לחום. בעצם כאילו, בעצם הוא כופר עצמו את השמחה. כשהוא כופר יותר לשמחה, אז כשהשמחה הזאת בעצם שמחה כפויה אומר הרב, יכול להיות שהוא יצליח לעשות דברים שכאילו הוא שמח בהם. אבל זה לא בטוב לבב. לא בטוב לבב. רק אמרה לא בטוב לבב. השמחה הזאת היא באמת לא... כן, מסע למה הדבר בו מאדם מגיע לפורים, הוא אומר, שמעצות צריכים להיות שמחים. בפורים. עכשיו, מאוד יכול להיות ש... הוא יעשה המון המון דברים קיצוניים שיורו את מידת הפנטסטיה, כן? הוא יעשה הרבה הרבה דברים קיצוניים, הוא יסתר שופטיו, הוא קודם החברים, הוא יסתר, הוא יעשה
המון...
לא אמרתי שזה בעיה, זה מתחיל, זה לא בעיה כאילו, שהיא לא שאני פתאום, זו בעיה שבעצם זה משהו שהוא נשאר מבחוץ. זאת אומרת, נגמר פורים, נגמר פורים, הסימן הטוב ביותר זה, זה תחושה של רצונות אחת גדולה. כן, וזה גם קורא לבן אדם למשל, שהוא מנסה להתמודד עם מידת השמחה, עם החוסר על השמחה, באמצעות של ציניות או בדיחות או כאילו דווקות, כל הדברים האלה.
זה ביטוי לעצבות.
איזשהו ביטוי לפעמים של עצבות. אבל איפה, זה יכול גם להעמיד את עצבות. משהו שהוא חיצוני, שמחה שהיא חיצונית לבן אדם, יכול להיות שהוא עושה את זה, הוא שמח באמת. הוא לא מרגיש שהוא מספר בדיחה והוא בוחר בתוכו. הוא לא צופק, לא מדובר באחד כזה, שהוא שחקן. באמת הוא מצחיק מאוד, הוא יכול להיות איזה, אבל בתוכו זה לא מתחבר, זה לא הוא, זה לא הוא, זה לא... ולפעמים אני אומר שיש מצבים של אומללות, שאדם כאילו תופס שהוא בתוך חברה, איזשהו נישה מסוימת, שהוא כאילו הבודרן של הזה, הוא יודע להשכיל את כולם בכל הבדיחות שלו, אבל מי שבאמת עצוב הוא גם כולם לדעת טוב. כי הוא, זה לא הוא, הוא עושה משהו, זה בעצם לא... זה לא האמת הפנימית שלו, זה לא שמחה וטוב לבד, זה יכול להיות שמחה ולא טוב לבד. אז הרב מסביר, אז מה בעצם העניין של הטוב לבד? אז מה הרב?
הרב בבקן אמרנו, הוא כותב שיש אפשרות לשמחה ולא שהוא לבד והיא אינה רצויה, יש מקום טוב לבד ולא שמחה. אז אתה להבין כאן שיש מקום טוב לבד בעצם גם בלי שמחה, אבל הייתה שטוב לבד?
יש מקום לזה, אבל זה לא מברגה לדיעה.
לא, כאילו על האפשרות של שמחה ולא שהוא לבד, הוא אומר, הוא מרגיש שאני אדם רצויה, יש מקום מרגיש.
נכון. אז זה נכון, זה דיוק נכון, כיוון שאני לא נשים את הפסקה, אז לא אמרתי את זה. באמת המשפט פה, הרב פה הדגיש שיכול להיות מצב של שמחה בלי טוב לבב, זה מה שתיארנו. זאת אומרת, אדם כאילו מוכיח בעצמו להיות בשמחה, הוא עושה כל מיני דברים קיצוניים. זה מצב שהוא לא רצוי, הרב אומר. זה מצב שהוא לא רצוי, שיש שמחה בלי טוב לבב, בעצם האדם לא באמת פנימיותו שמח עם השמחה הזו, לא באמת טוב למצב, זה מצב שהוא לא רצוי. אבל יכול להיות מצב הפוך, שיש מקום לטוב לבב ולא שמחה, הרב לא אומר שזה מצב לא רצוי. אבל מתוך דיבר הרב מסתמע שזה לא המדרגה הכי גבוהה. יכול להיות שזה טוב לבב בלי שמחה, שזה עדיף.
מה זה טוב לבב?
שזה עדיף. עדיף, אבל כל נסביר מה זה טוב לבב. נסביר כאילו מה העניין של טוב לבב. אז הרב אומר, מה זה טוב לבב? ואפשר להיות שייתן לבב בעבודה, כי יכיר שראוי לעבוד לאדון כל דברה, וגם שהוא ראוי לעבוד, באשר הוא יסיר את הפרק, וחנות זה אבא השקל לעובדו, אבל לא יכיר שהעבודה היא דבר גדול למעלה ממדרגתו בעצם, ועם זה הוא נאות לו. והדבר שהוא למעלה ממדרגתו בעצם, ועם זה הוא יפה וטוב לו, ודאי שראוי הוא להיות לשמוח. כמו שישמח בבעל הדבר טוב מקודש, שכיוון שלא היה לו זה הטוב, הרי מעלתו לא הגיע לזה, שכיוון שאם חדש לו הטוב של מעלה ממדרגתו הוא שמח. אחר שכבר זכה אל הטוב ההוא, כבר מדרגתו עלתה לזה הטוב, ואין כאן מקום שמחה. זאת אומרת, אומר אף ככה, המדרגה של טוב לבב זה מצב שבו האדם מרגיש שהוא ראוי לעבוד את השם, שהוא ראוי לעשות עבודה, כן, אפשר להשליך את זה גם על כל דבר. כל דבר שאדם מרגיש שזה מתאים לו, שזה טוב לו לעשות, מה שנקרא בלשון העם מתחבר אליו, כלומר זה דבר שטוב לו, כמובן מדובר פה בדבר שהוא חיובי ולא בסתם דבר שהוא שלילי, ונתן תחושה של טוב לבב, תחושה של איזשהו חיבור עם הדבר. החיבור עם הדבר זה הטוב לבב. אז אם ביחס עבודת השם, אדם מרגיש שהקב"ה נתן לו כלים לעבוד, הקב"ה חנן אותו בספר, הוא יכול ללמוד תורה, הקב"ה נתן לו רגע שפותח, הוא יכול לעמוד בתפילה, הקב"ה נתן לו מעלות טובות, הוא יכול נגיד לעזור לחברים, זה נתן לו תחושה של טוב לבב. אז תגיד, אז מה חסר בזה? מה חסר בזה? בקורה מסוימת? מה יכול לעשות אותו מזה? אם אדם מרגיש שהוא טוב לו בעבודת השם, מה יכול להיות? מה אומר בזה? אז אומר הרב, העובדה שהבן אדם מרגיש, שזה כאילו, טבעי לו, זה לא משהו שהוא, מיוחד, איזשהו מתנה מיוחדת, איזשהו מעלה מיוחדת, זה טבעי לו, זה כמו שהוא אוכל ארוחת בוקר, הוא מרגיש טוב עם עצמו, הוא לא מרגיש עם ארוחת בוקר, שהוא, כן, איזשהו מתחדש לו איזשהו מעלה. תראי, הוא גם עושה תפילה, הוא עושה ארוחת בוקר. בארוחת בוקר הוא טוב, הוא שמח, נעים לו, על הכיפה. אז אומר הרב, החיסרון בזה, שאדם צריך תמיד להיות בתחושה שהוא, בעבודת השם, הוא בעצם זכה למשהו שהוא הרבה, הרבה מעבר למידתו. זאת אומרת, הוא זכה לאיזשהו מעלה אלוקית, לאיזשהו חסד אלוקי, שהוא הרבה מעבר למידתו. ויותר מזה, שהוא צריך להרגיש שכל הזמן העבודה הזאת נותנת לו אפשרות להתחדש הרבה מעבר למה שהוא היה מסוגל לעשות מצד עצמו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שנתן לנו לתוך המצוות, אנחנו לא מתייחסים אל המצווה כאל איזשהו מלא טכני טבעי, אלא להפך, באמצעות המצווה אתה נחשף למעלות רוחניות יותר, באמצעות התפילה, אתה יוצא מהתפילה, אתה יוצא למעלה רוחנית יותר גבוהה, במשהו שהוא לא בהכרח תוצאה של פעולה אנושית, אלא נותן לו תפילת הדשמיא האלוקית. אדם לומד תורה, אז יכול לראות את זה בשני אופנים, יכול לראות את זה בעצם, יש לי שכל, למדתי הכל טוב. אבל אם הוא יושב את תחושה כזאת, אני רוצה למצוא חסרה. לעומת אדם אחר, יכול ללמוד תורה, ולהגיד איזו חידוש התחדש לי פה, ובעצם כוונתו, איך קיבלתי בעצם פה אפשרות להגיע לאיזשהו משהו שהוא מעבר, נאמר, לחשיבה האנושית הרגילה. התחדש לי פה משהו, אתה לא יכול לצפייה בידי, להתחדש פה התחדשות שהיא התחדשות אלוקית. שמחה, בהתחדשות האלוקית זו היא שמחה. טוב לבב זה תחושה של השמה ושל הצלחה ושל קבלה של הדבר, אבל לא, הוא לא רואה את המעלה האלוקית שבדבר הזה. בוא נקרא את זה שאת המשפט, שאומר את הדברים עליה בלשון הרב, ואפשר להיות שאיתה מרוב העבודה, כי הכי שראוי לעבוד אבן כל דבר, וגם שהוא ראוי לעבוד אשר הוא יצאו כפה וחנות דעה ושכה לא עבור. אבל לא יכיר שהעבודה היא דבר גדול לדרגתו בעצם, ומזה הוא נעוש לו. כן, יש פה עוד נקודה, באמת לא הדגשתי אותה. זאת אומרת, השמחה הזו, השמחה היא בזה שאתה מצליח להשיג דברים שהם באמת מעלת על המדרגה שלך, ואבל לפי כן אתה מסוגל אליהם. כן, מצא למה הדבר דומה, זה להשיג
למה שאתה
מסוגל. כן, זה בדיוק מה שאומר שם, אבל זה מהפן של השמחה. מצא למה הדבר דומה, אדם שהוא, כן, נניח בצבא, אומר לך, שמע, עכשיו אתה יוצא עכשיו למסע של 60 קילומטר. הוא לא מאמין שהוא מסוגל לעשות את זה, הוא לא מאמין שהוא מסוגל, לא, לא, בחיים שלי לא הייתי מסוגל לגמור לחזור לשירות כזאת, הוא לא מאמין שהוא מסוגל לעשות את הדבר הזה. אבל כשהוא בסופו של דבר עושה את זה, מהי התחושה שלו? התחושה שלו שהוא יצטרך להוציא מעצמו הרבה הרבה מעבר למה שהוא היה מסוגל להוציא רק מעצמו במצב רגיל. זאת אומרת, הוא יצטרך להשיג פה משהו שהוא הרבה מעבר למה שהוא חושב, היה חושב שהוא מסוגל להשיג, ובאמת הוא נכון, שהוא לא השיג משהו שהרבה מעבר למידה שלו, איך הוא יצטרך בזה? בגלל שהוא הצליח להוציא מעצמו, בגלל הלחץ החיצוני, הוא הצליח להוציא מעצמו כוחות פנימיים שבמצב הרגיל הוא היה, עכשיו הוא לא הצליח את 60 קילומטר, אחרי 15 קילומטר הוא היה נשכב על האדמה, באמת, פיזית, הוא לא מסוגל להתקדם על עוד יותר מטר אפילו לא. הוא מסוגל לעשות תוך הרבה קילומטר, כי הלחץ החיצוני, והמוטיבציות החיצוניות, והעובדה שהוא צריך לעשות פעם עם החברים, הוא באמת מצא כוחות בתוך עצמו, זאת אומרת, הוא הצליח לבלוט מתוך עצמו משהו שהוא לא היה מאמין שהוא היה מסוגל אליו. אז החיבור הזה שמצד אחד הוא הצליח להוציא דברים שהם בעצם מעבר למידתו, אבל הוא הצליח בהם, זאת אומרת שהם שייכים אליו, זה גורם לאדם את תחושת השמחה, וזו השמחה האמיתית גם במדעת השם. אז עוד פעם הדגש פה, שהוא למעלה ממדרגתו בעצם, ועם זה הוא יכול וטוב לו. ודאי שהוא רואה לשמח. בשנת על המערש, שמחה זה כשמתחדש לאדם דבר שלא היה לו קודם. וההתחדשות זה משהו שלא היה לך קודם. מה כמובן לא היה לך? אבל אתה חשבת שזה נכון לך, זה לב על המידה שלך. זה שמחה היא בהתחדשות או בהשתלמות של האדם בדבר שלא היה לו קודם. אז אומר הרב, שזה באמת ראוי לשמוח. על דבר שהוא למעלה מדרגתו בעצם, אם זהו טוב, יפה וטוב לו, ודאי שראוי לו לשמח כמו שישמח בבוא לדבר מחודש. שכיוון שלא היה לו זה הטוב, הרי מעלתו לא הגיע לזה. וכיוון שהתחדש לו הטוב של למעלה מדרגתו הוא שמח. אז אם כן, אם נצטרף את שני הדברים, יכול להיות מצב של אדם יש טוב לבב ולא שמחה, זה לא מידה שלילית, אבל היא לא מידה שלמה. זאת אומרת, אם אדם מרגיש שזה טבעי לו, כאילו זה שהוא הצליח עכשיו ללמוד ולהגיע להגדרות בלימוד תורה, והוא הצליח עכשיו להתפלל כמו שצריך, הוא הצליח עכשיו לעלות במעלות התורה, והוא הצליח עכשיו לעלות במעלות העבודה, הוא יהיה טבעי לו. זה תחושה של טוב לבב, זאת אומרת, זה באמת טבעי לו, זה מחובר לו, זה דבר טוב מאוד שהוא מרגיש שזה טבעי לו, אבל אומר הרב, זה רק פן אחד. זה שזה ראוי לך, זה אנחנו רואים, כי עובדת מצליח. אבל אתה צריך להיות בידיעה ובתחושה שהדברים האלה הם באמת מעבר למידתך. ואם אתה תחיה בתחושה הזאת, אתה תחיה בשמחה, בשמחה מאוד מאוד גדולה. בשמחה מאוד גדולה, שבעצם אתה בעצם מתחדש פה התחדשות שהיא התחדשות אלוקית, התחדשות של מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לך.
כן.
לא באהבה, אבל זה לא דבר, אם זה יהיה ככה, אז
נכון. התקופה של עשוב לבב היא יכולה להתיר אדם בגאווה. באמת הרב כותב במוצר בכל יותר ג' שהמידה המתכנית לגאווה זה מידת השמחה. באמת הכוונה ששמחה מהסוג הזה, שאדם כאילו מרגיש את טבעי לו, זה שגרתי מה שנקרא. שהוא מצליח כאילו, בכל מה שהוא עושה אין לו שום בעיה.
אז הוא לא שמח.
לא, הוא טוב לו עם זה, אבל הוא יכול לפעול בגאווה. כשהוא יפעול בגאווה הוא עלול לפעול בעצמו. תמיד הוא, כשהוא בגאווה הוא אומר, אני מגיע לי יותר, אני לא, כאילו גם מה שהוא מצליח הוא לא, זה קטן על עכשיו, הוא לא מרגיש שזה משהו מיוחד.
זה ממש מסתדר, כי השמחה היא ההבנה שזה לא מתאים לו, אם זה, אז
כשאתה אומר, אני מקבל
מתנות, כן, אני מצליח כי אני מקבל מתנות מהשם כל הזמן, אבל ברגע שאני אומר שזה שייך לי, אז בעצם זה עצבות.
אז הרב אומר, הרב אומר, נשים פה את המעגל של הדסקה פה, שהיא תוצאה מאוד חשובה וחשוב על דתי ללמוד אותה. הרב פה אומר שבעצם השמחה זה נע במעגליות. מה הכוונה במעגליות? כי אחרי שהאדם, אדם התחדש במדרגה שהוא לא היה שייך אליה קודם, אז בעצם הפך להיות חלק ממנו, זה הפך להיות חלק ממנו, אז זה הופך להיות כאילו בטוב לבב. כאילו אתה בעצם נורא 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 היית רוצה למה לסיים מסכת, או לעשות איזשהו משהו והצלחת בו. אחרי שהצלחת בזה, אז הצלחת משהו שהוא מצד אחד הוא למעלה ממדרגתך, שאתה לך, אבל אחרי שהצלחת אותו, זה כבר הפך להיות למדרגתך. אז אתה לא חש תחושה של שמחה, וכאילו שמחה זה דבר שהוא תמיד צריך להתחדש. כן, תמיד צריך להתקדם קדימה. אז מה אתה לא זוכר עכשיו בשביל לעניין הזה? אז הוא אומר ככה, החכם שכבר זכה לטוב ההוא, במדרגתו עלתה לזה הטוב, אין כאן מקום שמחה. אם כן, כאשר יהיה לנו דבר שתמיד הוא למעלה ממדרגתנו והוא טוב לנו, אז ראויה להשמחה תמיד בכל יוצאה, וזהו עניין, בכל יום יהיו את בניך החדשים. זאת אומרת, בשביל שאנחנו כל הזמן נתחדש, אנחנו כל הזמן נתחדש, כלומר בשביל שיהיה לנו שמחה תמידית, אנחנו צריכים כל הזמן להתחדש, שיהיה כל היום בניך חדשים. זה אחד ההסברים למה הקדוש ברוך הוא בנה את המנגנון של השקפה. כי תראו לעצמכם שלא היינו שוחקים שום דבר, כל מה שאנחנו עובדים ועובדים אותו, ההתפצות הייתה מאוד מאוד בעייתית. כן, הרבה פעמים אתה לומד משהו, אתה בלעשת אותו מכל הכיוונים האפשריים, ואתה עוד פעם למדת אותו, אתה חוזר אליו ואתה מרגיש כבר ודאי, אתה חטאה נפשך בגלל
הדבר. זה לא משהו שזה
נכון, נכון, אבל הרב אומר שגם ברובד הנמוך יותר, אך מיטת השמחה תורגש גם בחומר, הצביע הבורא דרך להתחדשו ידיעות חדשות, ויהיה דרך השמחה, כי כל עניין שמחה חומרית גם כן. זאת אומרת, אתה לא יכול דאג, שיהיה לנו אפילו שמחה חומרית. מה יהיה שמחה חומרית? מתחדש את הידיעה שלא ידעת קודם. נבעת איזשהו הלכה שלא ידעת אותה קודם, או שידעת ושכחת אותה קודם, לא משנה, נתן את העניין הזה אותו דבר, אולי אפילו תשמח למשהו שידעת אותו קודם יותר, משהו שלא ידעת קודם. אז זה כאילו איזשהו מנגנון של שמחה תמידית, הקדוש ברוך הוא טבע באיתנו, ובאמת השמחה החומרית, כן, אנחנו רואים שאין שמחה אלא בשר ויין, במועדים צריכים לשתות ולאכול טוב בשביל לשמוח. זאת אומרת, למה? כי המנגנון של השמחה הולך גם לעבוד גם על המנגנון החומרי של הבן אדם, ולא רק על המנגנון הרוחני, וזה דיבור שהוא בפני עצמו. בכל אופן, בוא נחזור רגע, לסגור את המעגל בין שתי הפסקאות, עכשיו תראה את שתי הפסקאות בעצם מדברות בדיוק על אותו עניין. זה מהזווית של העבודה, וזה מהזווית של השמחה, והדברים משלימים אחד את השני. זאת אומרת, אמרנו קודם, מהי בעצם מדרגת העבודה האמיתית, שהאדם ירגיש שהוא באמת טוב לו, הוא מתקדם בה, ובאמת הוא זה. המדרגה היא, בזה שהאדם מגדיר לעצמו את היעדים שלו, והיעדים, הוא מגדיר לעצמו יעדים שהם ישימים מבחינתו, אבל שהוא גם מתעלה לאיזשהו כיוון מסוים. זה לא שהוא ממחזר את מה שיש לו. אמרנו, אנחנו לא חיים בסרחנות עצמית. מה שיש טוב, ברוך השם, הכל טוב. לא, לא, לא הכוונה. באמת האדם אסור לנסוע ברמת, בתחושה של סרחנות. הוא תמיד צריך לשאוף למעלה שהיא יותר ממעלתו. אבל תמיד המעלה הזאת היא תהיה מתאימה למדרגה שלו. וזה בעצם הרצוב השוב שיש פה. אם האדם יצליח להעביר לעצמו לאן הוא מתקדם, זאת אומרת שהוא מתקדם, וההתקדמות הזאת היא תהיה במציאות ריאלית, זה איזשהו משהו שהוא שייך אליו, שהוא מתאים לו, והוא יודע איך הוא מתקדם לשם, זה המפתח להתקדמות. באותו רגע שהבן אדם יעשה את המנגנון הזה, שהוא בעצם יגדיר לעצמו משימות שהן מעבר למידה שלו, אבל ישימות, זה בעצם המנגנון של השמחה וטוב לבב. כי למה טוב לבב? כי יודע, זה שייך לי, דבר ראשון, מצד אחד, זאת אומרת, הוא מרגיש כאילו זה טוב לו עם הדבר הזה, מצד שני, הוא מרגיש שמתחלש לו משהו שהוא בעצם מעבר למעלתו, אבל זה כאילו שייך לו. זה בדיוק יושב אחד על גבי השני, זאת אומרת, שתי ההגדרות האלה שדיברנו, המנגנון להתקדמות והמנגנון לרכישה של שמחה וטוב לבב, אלו בעצם, זה בעצם אותו מנגנון, אותו מנגנון, אותו דבר, אותו דבר בדיוק, זאת אומרת, שני האלמנטים האלה קיימים. מצד אחד, התקדמות, אבל התקדמות למשהו שהוא מצד אחד למעלה ממדרגתו, וזה שני שייך למדרגתו. אם כל הזמן אדם יצעד בתחושה הזאת, ימלא את עצמו במחשבה הזאת, הוא כל הזמן יהיה באופטימיות שאיננה יודעת גבולות. כל הזמן הוא יוצא בתחושה שהוא מתקדם, שהוא מתחדש, שהוא מקבל דברים שהם מעבר למעלתו, שהוא מצליח, וזה ייתן לו עוד ביטחון עצמי, וייתן לו עוד חשק ועוד תאבון. להתקדם מאוד ועוד ועוד. זה בעצם, הייתי אומר כאילו, הספקטרום פה של עבודת השם בצורה מאוד מאוד ככה תמציתית. זה, כן, מקום פה, לא הגענו לחלק השני של הפסקה, החלק השני של הפסקה שמה הוא עוד שלב, הוא עוד שלב. אולי נחניח לזה לפעם הבאה, נשמיר את העניין הזה. אני חושב שזו אמירה שהיא בפני עצמה. אמירה בפני עצמה, זאת אומרת, הייתי כאילו מסמן בינתיים לפחות, לא ישלם, יש פה עוד כמה מרכיבים שצריך להשלים פה את המהלך הזה. ששווה לך זה באמת יהיה מהלך יותר מלא, כלומר גם לאור הפסקה הזאת ופסקות נוספות וגם השפניתי אתכם. אני חושב שאדם צריך מאוד מאוד, קודם כל, להאמין במשוואה הזאת. שכל אדם יכול להתקדם באופן אמיתי מתוך המדרגה שהוא נמצא. אין דבר כזה, זאת אומרת, אין דבר כזה שאדם הוא אימפוטנט, כאילו שיש מצבים שהוא צריך להתקדם והוא לא מסוגל. החוסר מסוגלות היא בעצם אומר שהוא לא מספיק לעשות את מצב בירור הזה. ועצם העובדה הזאת היא צריכה למלא את האדם באמונה עצמית ובשמחה. זאת אומרת, העובדה שבעצם האדם יודע שהוא יכול להתקדם. השלב הבא הוא להציב לעצמו את האתגרים שמצד אחד יהיו למעלה ממדרגתו, כמו שאמרנו קודם, ולא משהו שהוא כאילו בתוך הביטה העצמית שלו, למעלה ממדרגתו. ומצד שני, דברים שהם שייכים למדרגתו. וזה למה שצריך לעשות אותו הרבה בשטח. דברים ששייכים למדרגתו, שהוא לא יקפוץ לדברים שהם לא שייכים אליו. ודבר שלישי, מישהו שאין לי דרך אגב, שאנחנו בעצם מדברים פה במידה לשמחה בצורה הרבה יותר ממוקדת, ולא הייתי אומר ממוקדת, הרבה יותר ישימה מאשר דיברנו בורות הקודש. אני זוכר שבורות הקודש וג' בעמוד קופה, כשדיברנו על השמחה, כן, אז אמרנו שהשמחה היא בעצם העובדה שאדם רוצה להיות טוב. עצם הדבר שם אדם רוצה להיות פה, וכבר צריך למלא את השמחה. זה מדרגה מאוד גבוהה, מה שרצה מדרגה לדברות הכל. פה זה מדרגה הרבה יותר פשוטה. כשאדם מגדיר לעצמו את המשימה, שהוא מתחיל לצעוד בן בכיוון למשימה, זה כשלעצמו צריך למלא אותו תחושה הזאת, זה ימלא אותו, לא צריך, זה ימלא אותו תחושה של נעימות ושל שמחה ושל כתוב לבב, בכל חלק וחלק בעבודה, והוא לא ירגיש מתוסכל בזה שהוא לא יצטרך עכשיו לגמור את כל המשימה. להפך, זה ייתן לו עוד חשק להמשיך הלאה והלאה וזה ימלא אותו עוד שמחה. להפך, התחושה שזה נגמר, היא יכולה רק לפצץ את זה לשמחה. העובדה שיש עוד ועוד ועוד, זה דווקא ממלא את האדם בתחושה של שמחה. והחלק הנוסף, מה שאנחנו מדברים, זה החלק של הביטחון של האדם בדבר. זה החלק של הצלחת המטרות והתחלת התנועה לכיוון המטרות. זה החלק של הביקורתיות. שאדם צריך לראות מה נעשה, מה לא נעשה. וזו נקודה שהיא קשורת בפסקה, להמשך הפסקה, נדבר עליה בעצם בפעם הבאה, הערכה של האדם כלפי מה שהוא עושה. זו עוד שאלה, שלא דיברנו עליו עד עכשיו. זאת אומרת, האדם צריך להעריך את מה שהוא עושה. לא פחות מזה, להעריך את מה שהוא עושה. כלומר, כאילו דבר עכשיו לבד. דיברנו כאילו איך אדם מתחיל לעבוד, אבל אחרי העבודה אדם צריך להעריך את מה שהוא עושה. זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. שאדם צריך לחיות בתחושה של מה שהוא עושה, אם הוא עושה את זה כמובן בצורה נכונה, הוא עושה את זה טוב, הוא צריך להעריך את מה שהוא עושה, אפילו אם הוא לא יצליח ממש לעמוד בכל המשימות שהוא הציב לעצמו. וזה, אני לא חושב דיבור מפני עצמו שזה להכין את זה.